وان عند كيلو قد خدش بقى
كان أشكرا ماراتون أخلطوت بشبوعين האלה
كيلو تخشبي שהפעם הבאה שאנחנו נקליט פרק
יהיה עוד חודש
חודש וצד כי אנחנו חוזרים לארץ בעשירי ויש לנו פרק לא פרק הזה עכשיו יצא באותו שבוע שאנחנו חוזרים ב-13 אז אנחנו נקליט רק פרק בשבוע של אחרי
כן
שזה כבר לקראת סוף מרץ
וואו
פסיכי, אנחנו נשכח איך לעשות את זה עד אז נראה לי.
כזה, מי אנחנו? מה אנחנו? איך מקליטים? מה קורה פה?
אולי נחזור להציג באמת מי אנחנו ומה אנחנו עד אז, כי הפסקנו.
כי אנחנו לא נזכור בעצמנו.
כן. אנחנו מתעסקות בעיקר.
לא תמיד.
לא תמיד, לפעמים.
בוחרות נושא היסטורי.
נכון. וחוקרות אותו.
היסטורית.
היסטורית.
ובדרך כלל זה מתחיל במסופוטמיה.
אבל לא תמיד.
לרוב, ונגמר בימינו אלו, אבל לא תמיד.
אבל לא תמיד. ובדרך כלל בשיחת סלון כלילה וכיפית.
כן.
כן. וזהו, פרק אחרון שלנו, שאנחנו מקליטות בלייב החודש הקרוב, אז אני
בטוחה ש... בתשע פאקינג בערב.
כן, ואני בטוחה שיהיה לנו מה זה מלא דברים להתקן, כאילו פעם הבאה שנגיע, אנחנו מזהירות מראש, הפרק שיצא אחרי הפרק הזה יהיה קשקשת בטירוף.
או שנעשה בנפרד פרק קשקשת, אם זה משהו שאתם מעוניינים בו.
כן, זה בקשר.
פרק השלמת פערים של קשקשת.
כן, אם אתם גם מעוניינים בשאלות ותשובות ועוד פרקים כאלה, תעדכנו אותנו, כי אפשר, זה אומר שלא צריך לעשות תחקיר.
כן.
אז אנחנו לא נכנס.
כן, זה שלא צריך לעשות תחקיר.
כן, לבוא ולקשקש, אנחנו טובות בזה. במקרה ושמתם לב. בכל מקרה, פרק שלך.
נכון.
פרק הפתעה.
כן, שאת לא יודעת עליו.
לא יודעת.
ואני אתחיל בסיפור
בבקשה.
בדר. אוקיי. 1792.
או, וואו.
דולאפ.
דולאפ. מאוד דולאפ מצידך.
ליידי אלמריה ברדוק.
אוקיי.
נעלבה.
אהה.
מהערה שאמרה לה גברת אלפינסטון.
אוקיי.
לגבי הגיל שלה.
מעליב מאוד.
מאוד מעליב.
לא אומרים דברים כאלה.
לפי כמה דיווחים. ברדוק טענה שהיא עדיין לא בת 30. בעוד אלפינסטון אמרה שהיא בת יותר מ-60.
הלו?
כן.
זה דרמטי.
זה ממש שייד.
זה לא סתם.
עשתה עליה שייד.
ממש.
הנשים, בחרו לפתור את הסכסוך הזה, על ידי דוקרב בהייד פארק בלונדון.
אהה.
כן. שתי אנשים ירו באקדחים, אבל החמיצו אחת השנייה.
פספסו את הטארגט פרקטס שלהם.
כן, ממש. זה יכול להסתיים שם, אבל.
אבל.
אבל. אנשים החליטו שצריך להמשיך, זה לא נגמר שם, זאת אומרת,
כן,
את
נחלחת עליי
ושייד
כן.
וזה, אז הם אמרו, בואו ניקח גם חרבות, כי אם אנחנו לא יודעות לראות, אנחנו יכולות לתקור.
לפחות זה יותר
או
קל.
או משהו, כן.
כן.
אז אחרי שגברת ברדוק פצעה את גברת אלפינסטון בזרוע שלה,
לגיטימי.
אז אלפינסטון נכנעה, ואמרה שתכתוב מכתב התנצלות.
אהה.
כן.
אוקיי. בהמשך למכתבים מהפרק הקודם.
כן. אז דוקרב.
אז דוקרב. פרק על דוקרב. אני לרגע חשבתי שאולי זה יהיה על סייף, כי אמרתי חרבות, אבל לא. אבל לא.
דוקרב.
דוקרב.
אז דוקרב בעצם הוא אימות, בדרך כלל עם כלי נשק, בין שני אנשים, כדי להשיג הכרעה במחלוקת.
כן.
בדרך כלל.
פשוט.
אבל יש לך גם כאלה שלא.
אבל יש לך, אוקיי.
אבל בדרך כלל זה.
אהה. לפעמים זה סתם שייט שאת עושה ראפ דוקרב. ראפ בטל.
ראפ בטל, אבל אז זה בטל. ולא דיול.
אהה, אוקיי.
כן, זה לא ראפ דיול. You're not dueling.
את לא יודעת את זה.
אבל זה לא נקרא ככה, זה ראפ בטל, זה לא ראפ דולינג.
אבל הוא מנסה אולי להוכיח טענה כלשהי.
כן, אבל זה לא דולינג.
אוקיי.
אז בדרך כלל הדוקרב היה מתנהל בהסכמה, הוא היה מאורגן מראש איש, היו הרבה פעמים חוקים מאוד ברורים לאיך את מנהלת את הדיול שלך.
כן.
כמובן שימוש בנשק, רוב הפעמים, לא תמיד.
איך עושים את זה רגע בלי נשק? הם פשוט באו והתחילו להרביץ בידיים כזה, כמו מכות של נשים?
לא, לפעמים היו עושים גם ממה שבא ליד, לא עם נשק מאורגן.
אה, אוקיי.
כן.
לפעמים הם היו עושים קרב מגע.
או קרב מגע, או קרב אם נגיד עכשיו יש לך פה איזה חפץ שאת יכולה להרביץ.
או עם כיסא כתר.
כן, כזה, את יודעת, כאילו, כיסא כתר גם, זה דיול.
זה דיול. תופס.
בדרך כלל על הגנה על כבוד.
כן, עד היום תופס.
או כחלק ממשפט. עד שאחד הצדדים מגיע לידי סיפוק, או הצד השני נהרג.
אין אמצע. אין אמצע.
אין אמצע, זה או זה או זה.
כן, אוקיי.
במקביל, היה לך גם דו-קרב כענף ספורט, למשל גלדיאטורים, שזה חלק מטורנירים, למשל.
נכון.
והיו לך גם כל מיני וריאציות כאלה ואחרות של קרבות גלדיאטורים בכל מיני עמים שונים. ויש לנו ככה כמה סוגים של דו-קרבים, דו-קרבות, דו-קרבות.
דו-קרבות?
כאילו, קרב ברבים זה קרבות.
נכון.
זה דו-קרבות? זה נשמע מוזר. דו-קרבים נשמע לי יותר רגיוני, ומעכשיו זה יהיה דו-קרבים.
כן. האקדמיה העברית ללשון מוזמנת
לתקן אותנו.
כן.
או אתם.
Fight me. Duel me. כזה.
כן, אז בכל מקרה,
catch me outside.
זה לא, how about it? זה לא תמיד סתם שני אנשים שמנסים לתקור אחד את השני, כאילו יש לך כל מיני סוגים. הסוג הראשון זה נקרא single combat, או קרב בודד, או קרב יחיד. בעצם זה קרב שנערך במסגרת צבאית.
אוקיי.
בין שתי יחידות צבאיות.
אוקיי.
בין שני לוחמים.
אוקיי.
כן.
שתי יחידות צבאיות שונות, שני לוחמים שונים.
נכון.
אוקיי.
מה בעצם היו עושים? זה היה דו-קרב שהיה נערך במקום מוסכם מראש, באיזה שטח הפקר כזה, והוא היה סוג של ההקדמה לקרב הראשי. זה בעצם גרסה נוספת של כל היום ספורט הזה, זה שקצינים והצילים היו רוצים להגדיל את השם שלהם, לדוגמה, ולזכות ברכוש של המפסיד, אז הם היו מחפשים את הלוחמים הגדולים או האצילים וזה, ועורכים קרבות בודדים אחד עם השני. אנחנו יכולים לראות את זה גם הרבה בסרטים, שאתה מחפש איזה מישהו, והקרב הקדמה זה היה, אוקיי, אנחנו מביאים את השני צ'מפיונס שלנו, הם נלחמים אחד בשני, וכשאחד מהם מפסיד, אז שני הצבאות באים ועושים
כזה.
כזה.
מאוד מזכיר, כאילו, לא בדיוק, אבל במשחקי הקייס נגיד, עשו גם קטע כזה של I have a champion to fight for me, כמו שעשו עם המאונטן.
כן, אז זה דווקא נקרא champion warfare, קרב אלופים. זה בעצם קרב בודד שהוא אמור להכריע איזושהי מערכה צבאית. בעיקר זה ידוע ממיתולוגיות והיסטוריה עתיקה, פחות זה היה פופולרי בהמשך ההיסטוריה.
כן, תחשבי אם היו עושים את זה במלחמת העולם השנייה.
כן, זה לא היה עובד.
זה היה נגמר נורא מהר ונורא טוב או רע.
כן.
תלוי את מי שואלים.
בדיוק. זה גם בעייתי קצת במודרן, במלחמה מודרנית כשיש לך טנקים.
כן, או למשל מטוסים.
או מטוסים, כן, כאילו לא מתאים. anyway, הסיפור של הקטור ואכילס למשל, בקרב של טרויה, דוד וגוליאת.
דוד וגוליאת.
אז זה כזה הדוגמאות המפורסמות של ה-Champions Battle. יש לך משהו שכבר דיברנו עליו הבון פעמים, trial by combat, שזה כזה משפט דו-קרב. זה הגיע אלינו מהשבטים הגרמנים, התפשט לכל שאר אירופה. בעצם כשבית המשפט לא יכל להכריע באיזושהי סוגיה, אז הם היו אומרים, אוקיי, לכו אתם מכות אחד עם השני.
ונראה מי מנצח.
בוא נראה מי מנצח, בדיוק. אז גם דיברנו על זה בפרק של ה... נראה לי גם באבירים דיברנו על זה, וגם במשפט ימי ביניים.
נכון.
אני עוד אביא כמה כאילו הערות על זה בפרק הזה, אבל דיברנו על זה יותר בפירוט בפרקים האלה, ככה שאני לא רוצה לחזור על עצמי 50,000 פעם.
כן.
אז כזה. עכשיו, היה גם פשוט דיול קלאסי, שזה היה איזשהו ריב שבין שני אנשים, בעיקר על כבוד, שהיו מסדירים, אתה קובע, כאילו, אני זורק עליך את הכפפה ו...
כן.
יאללה.
יאללה, רכות.
כן, כזה. אתה קיללת אותי, אתה העלפת את אשתי.
פגעת בכבוד שלי.
או כמו שדני אמר, כתבת מכתב לא יפה.
למשל.
למשל. ואז עושים דיול. עוד סוג של דיול, שזה נגיד לי היה חדש, את הדיולים האחרים הכרתי, היה נקרא סיוב סטודנטיאלי.
אוקיי.
זה היה נפוץ בעיקר בגרמניה, אוסטריה ושוויץ.
איפה שהייתה כאילו סטודנטים?
כן. וזה היה נקרא אקדמישס פצ'ן.
אקדמישס פצ'ן?
נייטיב ג'רמניק.
ממש. נייטיב דויץ'.
ממש נייטיב דויץ'. בכל מקרה, זה היה קרב מסורתי שהיו עושים סטודנטים באוניברסיטאות. היה לזה רגולציה מאוד מאוד מחמירה. היה לזה חוקים מאוד מאוד...
מחמירים.
מחמירים, כזה, כאילו, קשוחים כאלה.
כן.
בהתחלה הדו-קרבים האלה היו גורמים למוות או כל מיני פציעות חמורות, אז הם הגבירו עוד יותר את החוקים המחמירים שלהם.
המון החמרה.
כן, המון החמרה, עד שמזה נוצר סייף.
אוקיי, אוקיי.
כי הם היו עושים חדרי אימונים לדבר הזה, ואז פשוט זה הפך לספורט.
אז לא תהיתי שיהיה סייף, כל הכבוד.
אז כזה, אם תהיתם.
כן, אבל כאילו, אני חושבת איך זה התחיל, זאת אומרת, האם סטודנט קיבל ציון גרוע, ואז הוא כאילו צ'אלנג' דדול על הפרופסור שלו?
לא, זה אסור, זה סטודנטים נגד סטודנטים. זה מכות של סטודנטים, אבל למוות.
אז ראיתי שהעתקת ממני במבחן, אז בוא מכות?
כן.
אוקיי.
גם, כאילו זה על אונר, אבל רק של סטודנטים, במסגרת התואר, זה המותר.
שכאילו הוא קיבל 90, אני קיבלתי 80, אז אני רוצה להראות לו שאני עדיין יותר טוב ממנו?
כזה.
אהה.
כן.
אוקיי.
וכמובן, היה לך, כמו שדיברנו, על הטורנירים, טורנירים של גלדיאטורים ודברים כאלה.
אבירים.
כן, טורנירים של אבירים, דיברנו על זה גם, אז אני לא אפרט על זה.
אבל היה.
אבל היה, כן. בואו נסתכל ככה קצת על העת העתיקה. רוב התיעודים שיש לנו על דו-קרבים באמת מגיעים מספרות אפית, של כל מיני גיבורים וצ'מפיונס שיוצאים ועושים כזה קרבות, דוד וגוליאת, וכל מיני אבירים, האביר הטוב נגד האביר הרע. בתקופה באיליאדה יש לנו המון דו-קרבים כאלה ואחרים. לחלק מהם מצאו תיעודים ארכיאולוגיים, חלק עדיין לא, וזה יותר כזה בגדר המיתוס, אז קשה באמת לדעת. אחד מהמיתוסים האלה.
כן.
קרה במסופוטמיה.
מסופוטמיה.
כשהאלה איננה.
איננה.
איננה. Okay. דיברנו עליה באיזשהו פרק.
נכון.
אלה תאהבה, סקס, מלחמה, כוח פוליטי וצדק.
אהה. הרבה תארים.
הייתה אמורה לבחור בעל.
אהה.
אין קימדו, אלה חקלאות. דומוזיד.
דומוזיד.
האל של רועי הצאן.
אהה.
החליטו שהם הולכים מכות עבורה. כן. למרות שאין קימדו, צריכתי להגיד זה יפה בפעם הראשונה, למרות שאין קימדו ניצח, דומוזיד ניסה להסגביר לאיננה.
להסגביר? ניסה להסגביר לאיננה.
שהוא טוב בדיוק כמו הקודם, והתחיל לצחוק על הבחירות שלה וכזה...
ולהעליב אותה.
ולהעליב אותה.
כי אם היא לא בחרה בך, הפתרון היחיד שאפשר, ואת תראי את זה בטינדר עד היום, זה להעליב אותה, ומי גם הכי מקל בכלל.
כן, וכתוצאה מזה, איננה החליטה כן להתחתן איתו.
זה לא מוסר הסקל שצריך להיות בסיפור הזה.
זה הסיפור.
כאילו...
אני לא כתבתי, לא אני המצאתי.
לכל החבר'ה הרווקים שמאזינים לפודקאסט, אם אתם מתכתבים עם מישהו בטינדר או באוקי קיופיד, ואתם אומרים שאתם לא בעניין בצורה נעימה, ואז הם מתחילים לרדת עליכם, ולהגיד שהם לא יגעו בכם במקל, כי מי אתם בכלל, אל תתחתנו אינם. זה לא בסדר.
לא, פשוט אל.
זה לא המוסר הסקל שאנחנו מנסות להעביר בפודקאסט הזה.
כן.
גם אם זה מה שהיו עושים במסופוטמיה.
אבל האלים, הם אלים.
האלים.
הם אלים. בן אדם לא עושים את זה. לאלים מותר. כאילו, they can smite you.
כן, אבל הבחירות חיים שלהם עדיין לא נכונות.
אבל הם אלים.
אולי היא גם צריכה קואוצ'ינג. שתלך לגילגמש. דבר איתו קצת.
כן, כאילו, מסופוטמיה זה קלאב. קלאב. לא צריכה ללכת רחוק.
נכון, את כבר שם.
כן.
מעל השמיים בארץ.
חלק מהחבר'ה.
כן, בכל מקרה.
עכשיו... דיברנו על ה-Champions Battles, שהיה בקרבות של הדואלינג שלהם, שם בא, פעם.
פעם.
כן. אז איך הם הגיעו לזה בעצם, שעושים Champions? כאילו, מאיפה זה התחיל? למה זה קרה? בוא נלמד.
כן.
אז החברות האנושיות, בעיקר אחרי המהפכה החקלאית שלמדנו על זה, נהיו גדולות יותר, הצבאות נהיו גדולים יותר, צבא זה יקר, צריך לאמן חיילים, אין כסף.
נכון.
רוב החיילים הם עיקרים.
נכון.
וזה יקר.
נכון.
הרבה יותר זול.
עיקר זה יקר.
כן, עיקר זה יקר. הרבה יותר זול.
כן.
לקחת איש אחד, נגד איש אחד, no fight.
No fight. וכאילו, מקסימום מת לך איש אחד.
כן.
הפסדת.
וזה מה שהכריע.
כן.
כאילו, זה פשוט היה הרבה יותר משתלם.
כן, כלכלית.
באותה תקופה. כן, כי הצבאות עוד לא היו מיומנים. זה היה רק התחלה כזה של בוא נארגן צבא.
כן.
כי רק עברנו לגור בעיר.
זה כאילו בערך משחקי הרעב.
כן.
הם פשוט מוצאים איזה שם מכובע.
שם מכובע, ויאללה.
May the odds be ever in your favor.
ויאללה מכות, כזה.
ויאללה מכות.
כן. עכשיו, האלופים האלה בדרך כלל היו גם כאילו, יודעת, בדרגה אחרת של לחימה, לעומת העיקרים. גם הציוד שלהם היה הרבה יותר טוב, גם הם ידעו להילחם יותר טוב. אז נגיד, אם ניקח את הסינים, בתקופת המדינות הלוחמות, בערך 475 לפנהס, עד 221 לפנהס, היו רכובים על סוסים לעומת העיקרים, הם ידעו להשתמש בחץ וקשת, היה להם שריון הרבה יותר טוב, כנ"ל היוונים גם העתיקים, אז היה להם שריון ברונז יקר, גם אבירים ביפן כמובן, את יודעת, הסמוראים שהגיעו מאוחר יותר, אבל גם האבירים, כאילו זה המושג שאנחנו יכולים להקביל, כדי להבין מה זה היה.
הלוחמים הראשונים.
הלוחמים, כאילו המיומנים וזה, ולא העיקרים. כן. כזה.
אלא שהפכו לסמוראים בסוף.
בדיוק. אז זה היה הרבה יותר כאילו חכם לשלוח אותם שהם מנצחו לך קרבות, כזה אחד על אחד, או חבורה קטנה על חבורה קטנה, מאשר עכשיו...
עיקרים. כן. שמאכילים אותך.
שיעשו לך כזה, כמו ילדים קטנים שמפפים הידיים.
כן, נוכחים מכות.
ואחר כך לא יהיה מי שיגדל לך את האדמות.
ויאכיל אותך.
והצחה גם, הם בדרך כלל גם שילמו פיצועים למשפחות, אם נגיד מתת בקרב, וצריך להכיל אותם כי הצבא זז, והציות שלהם עולה כסף, וזו, חסכו את זה מעצמם.
כן.
אז היוונים העתיקים, במאה התשיעית לפנהס, הם השתמשו בעיקר בחניתות וחרבות קצרות. וזה היה כל כזה קרבות פנים מול פנים, והדו-קרב בגדול היה באמת האמצעי עיקרי שלהם להכריע כל מיני דברים. אז, ובגלל זה הייתה להם חשיבות מאוד מאוד גדולה לשמור על הלוחמים האלה שלהם.
כן.
של הקרבות.
לשמור עליהם, להגן עליהם, לא לבזבז משאב יקר במילא.
בדיוק. כן, כאילו הם מאוד לא רצו שצבאות יתנקשו אחד בשני. כן. זה היה קורה, מן הסתם.
כן.
אבל הם ניסו להימנע מזה כמה שיותר. עכשיו, בין היתר, גם לעשות דו-קרב כזה ביוון העתיקה, זה גם היה מאוד משתלם, כי זה היה יכול להעלות את המעמד החברתי שלך. כי דבר ראשון, אם ניצחת, את יכולה לקחת את כל הציוד והשריון הפנסי של מי שניצחת אותו. כן. הקיסר יביא לך, או המלך יביא לך פרסים ודברים וכזה, וכסף וזהב.
וכיף.
וכיף, ולמה לא בעצם? הם גם מאוד הריצו את האיליאדה ואת הסיפורים של אכילס והרקולס, אז הם יכלו לדעת ממש אותם בעל פה, לדקלם אותם, זה היה כמו סוג של הקודקס של הלוחם היווני.
כן.
מה שמוביל אותי לאלכסנדר הגדול.
כן, מה שלמה?
מה שלמה? אז הוא מייסד האימפריה המוקדונית, למקרה ותהית.
אם מישהו לא זוכר מזה, אלכסנדר הגדול, שככב וככב וככב בפודקאסט וגם באזור.
כן, פה.
ובהיסטוריה.
קלאב, כן.
קלאב.
אז הוא כמובן הגדיר את עצמו כממשיך של אכילס, ויורש העצר של אכילס, וכזה. אכילס הוא חלק מדם משפחתו. אז יש גם שמועה שאלכסנדר היה שריון עתיק, שהיה שייך בעבר לאכילס.
בטוח.
כן. אז
בגלל זה... לכי תוכיחי שלו.
את לא יכולה. כמו שאת לא יכולה להוכיח שאלכסנדר הגדול לא היה הראשון שהמציא את הצוללת. והציל את אלכסנדר מאנשי הים בצוללת שלו.
בצוללת שלו שהוא המציא. כן.
בבקשה. שירי.
כן.
אז השריון הזה מתה מלווה אותו לכל הקרבות שלו. ואלכסנדר גם במהלך הקרבות, כדי להעלות את הסטטוס שלו וזה, היה מחפש את המפקדים ואת הקצונה של הצבא הנגדי, כדי להרוג אותם ולהיות כזה אחיל הסופר אקסטר מגניב וכזה.
כן, למרות שאתה יכול לנסות לגרום להם להרוג לצבא שלך, ואז זה יותר פרקטי מלהרוג אותם, מצד שני, אם הם לא יל טו דר קאנטרי, אז פחות.
כן. Anyway.
הוא הצליח לו, מה שהוא לא עשה עבד.
הוא הצליח לו, והוא היה גיבור וגדול, ואנחנו עד
ואלכסנדר.
עכשיו... ואלכסנדר. ואלכסנדר, ואנחנו עד עכשיו, תקשיבי, עד עכשיו אנחנו זוכרים בן אדם שמת בגיל 33.
וואי, מה? מספיק כל כך
אני הרבה. אני בת 30 עוד מעט.
כן.
לא כבשתי כלום. מה? יש אנשים שיתנו שכן, כן תשמיה, אבל לא כבשתי כלום. אני,
לא,
אישית.
לא לבד.
אני אישית, עם עצמי.
כן.
ואם אני אלך לדיול, אני אפצע.
רוב הסיכויים.
כאילו, אני אפצע מזה שאני אנסה להרים חרב. אני לא מדברת על שאר הפעולות. אני אפצע מלנסות לרוץ עם חרב. זה מה שיקרה.
כן.
לא חכם.
לא. הדברים שאנחנו עושים לעומת האנשים בפעם.
כן.
אבל בטוח היו אנשים כמונו בפעם.
בוודאות
היו אנשים. שעמדו בצד וריחלו על האנשים הגדולים כמו אלכסנדר.
כן, ישבו כמו הסבתות הרוסיות על הספסלים עם הגרעינים.
כן. אנחנו, אם היינו בפעם, אנחנו היינו הפודקאסט של אלכסנדר. היינו הולכות ומספרות לו סיפורים בפעם. על הפעם
שהיה לפניו. לא היה כזה הרבה פעם, אבל היה מספיק פעם.
אבל על הפעם שהיה.
כן, היה מספיק פעם.
כן.
מה שכן, היוונים לא היו עושים דיולינג כזה של כבוד.
לא.
זה לא היה נחשב כבוד.
זה היה לכיף. הם היו עושים לכיף.
הם היו עושים רק במלחמות, הם לא היו עושים דולינג בינם לבין עצמם סתם, כי אתה העלפת אותי. פחות, זה הבית משפט.
כן, כי הם אנשים משכילים.
כן.
שסוקלים אותם, גם.
גם, אבל זה לא היה נחשב כאילו כבוד.
לא.
זה היה כאילו נחשב סופר מעליב. אז הם לא אהבו את זה.
לא.
הרומאים.
כן.
היה להם מסורת כזאת שנקראה ספוליה אופימה. כלומר, אומר, השלל הנהדר.
אוקיי.
כאילו ספויל. ואופימה כנראה הם כמו אופוס.
כנראה.
אני מנחשת. בעצם, זה מנהג שמקורו ברומולוס. מי זה רומולוס?
רומא.
כל הכבוד. רמוס ורומולוס.
כן.
מייסדי רומא.
מייסדי רומא.
בעצם, הוא מתייחס לשריון, כלי הנשק ולחפצים, שרומולוס הסיר משר צבא רומי, כשהוא הרג אותו באיזה קרב. בעצם הוא לקח ממנו את השלל הזה, בגלל זה כאילו ספויל. ובעצם כל פעם כשהצילים וקצינים היו נלחמים באיזה מישהו, הם היו לוקחים ממנו את כל השלל שלו בדומה ליוונים, אבל הם קישרו את זה לרומולוס.
אוקיי.
כזה.
אוקיי. הם כאילו נתנו לעצמם תירוץ ללמה הם עושים את זה.
כן, בדיוק. אז הם יכלו לקחת את כל הדברים האלה.
כן, אנחנו לא סתם מניקים, אנחנו ממשיכים מסורת של בת אלפי שנים.
בדיוק.
לא כזה הרבה אלפי שנים, אולי כאילו כמה מאות שנים.
אבל אנחנו, זה מה שאנחנו נעשה, ואתם לא תגידו לנו.
מסורת.
נכון?
אתם לא תגידו לנו.
כזה.
בבקשה.
וגם היה נחשב סופר מגניב, נגיד, הרגת איזה קצין, פנסי שמנסי, אז את לוקחת את השריון שלו, ואת עולה את זה אצלך בבית, כמו כזה ראש של אייל.
כן, רק עם שריון. מזל שהם לא תלו את הראש שלה.
לא, זה נרכב, זה וקטע של אשקלון בכלל, כאילו.
לתלות ראשים.
לתלות ראשים.
ברחבי העיר, לקשט.
כן.
כן.
אז כאילו, זה היה מגניב. זה היה פנסי. ואנשים יכולים לבוא ולהסתכל, כמו מוזיאון.
על כל,
על כל השריונים.
שריונים.
כן.
שריונות?
שריונות.
שריונים, שריונות. שריון. שריון ברבים.
שריון ברבים. על כל השריון ברבים הזה הם יוכלו לרוב ולהסתכל.
כן.
וכמובן גם זה היה כזה אופציה לעלות במעמד החברתי שלך. כמובן אם יש לך כמה שיותר הרבה שריון ברבים, אז מן הסתם את כאילו מטפסת.
מעמד יותר גבוה.
כן, את מטפסת על הבא מעמדות.
כי יש לך גם כסף, יש לך את כל הכבוד על כל הניצחונות שלך.
בדיוק, זה גם נחשב אידיאל הגבריות. לנצח כמה שיותר אויבים כאלה בקרב.
כן.
וחיילים היו מאוד תחרותיים לגבי הדבר הזה. אז לא רק לנשים היה אידיאל.
נכון. גם לגברים היה.
כן, הוא היה הרבה יותר מסוכן.
כן.
כאילו, אני לא יודעת, אני חושבת נגיד סתם על התקופה הזאת. אידיאל היופי הנשי היה לחמצן את השיער לבלונד.
נכון.
אידיאל
היו גם ויקינגים שעשו את זה אחר.
נכון. ואידיאל היופי הגברי היה לנצח ולהרוג כמה שיותר אויבים בקרב.
ולא למות.
ולא למות, תוך כדי. או להיפצע.
או להיפצע.
אני מעדיפה לחמצן את השיער לבלונד, תודה רבה.
יותר קל. יותר קל.
כאילו...
קרי לימון, קצת שמש.
כן.
יותר פשוט.
חומץ.
הולכת משתזפת בחוץ.
כאילו, עדיף, נראה לי, מאשר
קרב.
קרב. כן, כזה.
הסיכונים יותר גבוהים.
רק אומרת, כאילו, אולי כזה מלא יחסו עליי, אבל זה נטו self-preservation.
כן. אבל תמיד אומרים שנשים חיות יותר זמן מגברים, כי גברים לא
וזו
חושבים.
וזו אחת הסיבות.
כי אנחנו מחמצנות את השיער כאידיאל יופי, והם מנסים לא למות בקרב
כאידיאל יופי.
כן. מדהים, מדהים בעיניי.
כן. לאחר האימפריה הרומית,
כן.
החרב הפכה לכלי נשק עיקרי בדיולינג. ייחסו לה גם כל מיני כוחות מיתיים כאלה, שיש חרבות קסומות, ארתור וזה, או כל מיני אמונות פלות שקשורות בחרבות. והחרב באמת הייתה מרכז הקוד האבירי, של ימי הביניים, אם אתם רוצים פרק אחר.
פרק אבירים.
כן. אממה, השימוש בחרבות שהיו כבדות, השריון היה כבד. ככה שכשמראים לנו בסרטים, שהם הולכים מכות והם זזים וכוריאוגרפיה...
וכזאת קלות.
כן, אז לא. אז לא. החרב יכלה לשקול בערך איזה 5 קילו, נגיד, בין 5 עד 7 קילו. וזה החרבות היותר קצרות, כאילו, זה שקל.
כן.
השריון עלייך היה עוד 5-7 קילו. תניפי.
תניפי.
תניפי. אז הם, הקרבות שלהם בעיקר היו כזה כמה מכות בודדות, פשוט כי הם לא יכלו. עכשיו, גם אם את מניפה חרף כזאת, קצת כזה, פיזיקה, את מניפה חרף כזאת בכוח, והיא פוגעת בך במשקל הזה,
זה מזעזע.
בתנופה ובכוח, את לא צריכה יותר מכמה מכות.
ברור, זה מזעזע את הגוף, כאילו.
כדי להרוג מישהו.
כן.
זה היה גם חודר את השריון הזה, וגם בקיצור, לא.
כן, זה מנענע אותך, זה מזעזע אותך. האמת שזה קצת מצחיק, כי כאילו היום אנשים מתלוננים על, נגיד, על ה-M16 הארוך, שהוא כבד, וכאילו כמה הוא שוקל? 3 קילו גג? 2?
3 קילו, נראה לי.
כאילו, המקוצר שוקל איזה קילו וחצי?
קילו וחצי, נראה לי, כן.
ואנשים מתלוננים, קודם כל...
שאנשים מנסו להרים מג. המילואים, המילואימניקים שלי הביאו לי להרים מג. חרה זה כבד.
טוב, כן. זה, אבל את מדברת פה על לוחמים, לוחמים. אני מדברת לך כאילו על, על נשים שמגיעים לבת 7 ומתלוננים על M16 ארוך שכאילו,
אוי. וצריך להסתובב איתו, אוי, כואב
האווירים, לי. האווירים היו מסתובבים עם זה, ועם השריון, והשריון זה לא כמו הווסט שאנחנו שמים שהוא כאילו מבד והוא נוח וגמיש. לא,
לא, זה לא נושם.
וזה
זה
חורק.
תקוע.
וזה חורק.
נכון, ושפשפת.
ושפשפת, ואת מסתובבת. ואת מסתובבת ואת שמעת את עצמך כאילו, לא כיף להיות אביר.
לא.
לא.
לא. אבל מה תעשי? זה או כאילו שריון או דוקרים אותך בלי בעיה.
עדיף שריון.
כאילו, בסדר.
עדיף שריון מאשר שיתקרו אותך, תדע.
אז דוקרב של אבירים.
כן.
התחיל, הוא היה הולך כזה בתורות. כלומר, אני מכיר אותך בחרב, אתה מכיר אותי בחרב. פעם אחת, פעמיים. אם לא הצלחנו, אנחנו זורקים את החרב. ומתחילים לעשות רסלינג.
יותר קל.
כזה.
פחות כבד מהחרב.
בדיוק. אז כאילו, זה נראה סקסי רק בסרטים. זה לא היה סקסי בלייב.
לא.
וגם כולם הם מסריחים כי הם לא התקלחו.
נכון. כי אני אסור.
אסור. אני תמיד צריכה לציין את זה, זה פשוט מגיל.
כן.
בכל מקרה, כל הקרבות האלה, בימי הביניים, היו חלק ממערכת הערכים ממש כאילו של התקופה הפאודלית באירופה. בימי הביניים וזה. ואת יודעת, קרבות היו בדרך כלל בקנה מידה קטן, לא היו יותר מדי גדולים. היו לך קרבות גדולים, אבל הרוב היו בין לורד פאודלי כזה או אחר, לא היה להם צבא ממש גדול.
כן, זה היה פשוט שטחים כאילו קרובים.
כן, לא היה לך הרבה קרבות שהם באמת היו קרבות גדולים.
צבא, מלחמת עולם.
כן. וכל הקטע הזה של הקרבות הקטנים השתנה כשאומת האש פלשה. לא סתם כשהכנסייה הקתולית התערבה בעצם.
בערך אותו דבר.
כן.
בערך אותו דבר.
כן. אז היא אמרה, לא פותרים יותר סכסוכים אישיים.
במכות.
במכות. כי זה קשור לכוחות על-טבעיים.
ועכשיו הכנסייה תחליט.
וזה לא נוצרי.
זה לא נוצרי. ומה שזה לא נוצרי, אנחנו לא מסכימים.
אסור.
אסור. זה החוק.
אבל, אז היה לנו את מלחמת 100 שנים.
אז לא הצליח להם כל כך.
לא הצליח להם.
הם ניסו.
כן, אבל באמת נזם מלחמת 100 שנים, נכנסו באמת הקרבות הגדולים. לפני זה הלך כזה.
זה מלחמת השושנים בעצם, לא?
מלחמת 100 שנים?
לא אותו דבר, זה לא בין היורקס.
לא, זה בין צרפת לאנגליה.
אז לא, לא.
והיא לא הייתה 100 שנים, נראה לי הייתה קצת יותר מ-100 שנים.
איזה?
מלחמת 100 שנים.
קצת יותר מ-100, הם יגלו. הם יגלו למטה.
רגע, אני אגיד לך, אני אגיד לך.
בבקשה.
ויקיפדיה בלייב.
כן. לא, המלחמה שדיברתי עליה, מלחמת השושנים, זה היה בין משפחת יורק למשפחת לנקסטר בבריטניה, שעליה מבוסס כאילו ריריבות בין סטארקס ללניסטרס במשחקי
כס. אז לא. הנה, זכרתי 115, זה 116 שנים, בין אנגליה לצרפת, בין 1337 ל-453. הנה. ויקיפדיה בלייב.
הם מאוד אוהבים לריב אנגליה וצרפת.
כן, נו. קורה.
שנים, נו.
צרפת אגב.
כן, השלמה.
115. יש דבר שנקרא פאדה ארם.
אוקיי.
נייטי פרנץ'.
נייטי פרנץ'.
או מעבר נשק. זה התרגום.
אוקיי.
פא, מעבר.
כן.
דה ארם.
אוקיי.
נשק.
לגיטימי.
כן. anyway.
כן.
זה הסוג של דו-קרב שעושים בימי הביניים. שאבירים או קבוצות אבירים היו תופסים איזשהו עמדה בנתיב תחבורה, נגיד גשר,
כן.
למשל, וכל אביר שרוצה לעבור שם צריך להילחם איתם כדי שהוא יוכל לעבור.
מדהים.
או לשלם להם.
יותר קל לשלם.
כן, אבל כאילו אתה כבוד אבירי, אתה לא תשלם, אתה תילחם.
כן.
כי כבוד אבירי. אם זו גברת, היא לא יכולה להילחם.
לא.
כי כאילו היא גברת.
מה היא תעשה?
אז היא משאירה כפפה.
קטע שלום.
לא, או כזה... סרט כזה שהיה להם, שהם מושמות על אבירים, כדי שהאביר שלה יוכל לבוא ולקחת את זה בחזרה, ולהגן על כבודה של הגברת.
איך זה עובד בדיוק?
אני לא יודעת, אבל...
אוקיי, אבל זה מה שהם עשו.
זה מה שהם עשו. עכשיו, התיאוריה שלי, אולי אני מפיצה פה פייק ניוז וקונספירציה, אבל זה עדיין מגניב.
כן.
שהאגדות על הטרולים שעומדים לך על קשרים, והם מבקשים תשלום,
מגיע מזה?
אולי, אולי, אולי.
יכול להיות.
לא מצאתי איזה מחקר, אבל זה נשמע לי מאוד הגיוני בראש.
כאילו כן, או שהם הביאו את הרעיונות האלה מהטרולים.
או זה, הביצה והתרנגולת.
נכון.
You may never know.
כן.
כאילו, כזה.
If you know, tell us.
כן. מישהו יודע, מישהו רוצה לפתוח ולחפש מאמר.
האם טרולים הגיעו מאבירים?
או אבירים הגיעו מטרולים.
מה הגיע קודם? כן.
עכשיו, היה לנו כמובן Duel by Trial. או Combat by Trial. כמו שאמרנו, התחיל מהשבטים הגרמנים. דיברנו על זה שכשהמשפט באמת לא יכול להכריע, אז היו עושים את כל היום ספורט הזה. בעצם היו מגיעים קודם כל כמובן לשופט.
כן.
השופט היה אומר, וואלה, אין לי מושג לחומקות. בגדול זה התהליך.
כן.
כזה. הצילים היו יכולים לעשות כזה duel by trial בלי שופט. הם יכלו להחליט בינם לבין עצמם, שככה הם פותרים סכסוך. פשוטי עם היו חייבים לעבור דרך שופט.
אוקיי.
כדי לפתור את כל הבעיה הזאת. הסכסוכים, את יודעת, היו יכולים להיות על כל דבר, בין אם כבוד, בין אם באמת פשע, מה שבך.
כן.
השמיים הם הגבול.
רק תבחרי.
כן.
על מה בא לך לריב היום.
כזה למשל. קרל הגדול, זוכרת אחד כזה?
ברור.
דיברנו עליו.
מה שלמה?
אז קרל הגדול השתמש בעצם בדבר הזה, במקרים של חשד בעדות שקר, למשל. לואי השני, שהוא היה אז, ישב על כיסא האימפריה האיטלקית, הרחיב את השימוש הזה ב-combat trial, גם להכרעה במקרים של עדויות סותרות.
אוקיי.
כאילו בהתחלה האירופאים לא אהפו על כל הרעיון הזה, כי הם לא אוהבו את השבטים הגרמנים.
כן, אבל
אחר כך אמרו שיש דברים בגו.
יש דברים בגו? איך עוד נדע?
בדיוק.
אין דרך.
כאילו חייב.
כן.
ואז אותו הראשון קיסר האימפריה הרומית, הקדושה.
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 חשוב.
קבע בשנת 967. כי החוק של השבטים הגרמנים יהיה בבעל תוקף משפטי בתחום האימפריה. ואז כאילו זה נהיה כבר הרבה יותר פופולרי, כי האימפריה הרומית.
כן. הם יודעים להציב טרנדים.
כן, הם אוהבים.
מוביל לדעה.
כן. anyway.
כן.
אותו אוטו.
אותו אוטו.
אותו אוטו, כן, זה. קבע, גם, בנוסף לזה. כי תביעות מיוחדות נגד הכנסייה, או במקרים מיוחדים אחרים. למשל, בעל שמאשים את אשתו בניסיון לרצח שלו, או בעל שמאשים שמישהו אחר אנס את אשתו, ואין לו הוכחות קונקרטיות לאונס.
כן.
צריכים להתנהל בדו-קרב בין שני נציגים.
אוקיי.
או אתה מביא צ'מפיון משלך, או שאתה נאבק, תלוי מה שהשופט החליט. כי השופט יכול להגיד, אתה האשמת, אז אתה נלחם. אתה לא יכול להביא מחליט.
יש סנגוריה ציבורית לדבר הזה? יש למי לפנות מטעם המדינה?
לא, לא, לא.
לייצוג?
המלך החליט.
המלך החליט.
המלך החליט, הוא המדינה.
הוא המדינה.
המלך הוא המדינה.
המדינה החליטה.
כן. בהתחלה, מי שבאמת נלחם, זה היה משפחה, או חברים בארגון המשפט, היה מין דבר כזה, שכאילו יכולת
לקחת... הסנגוריה ציבורית.
זה סוג של יכולת לקחת מישהו שילחם בשבילך, אבל רק מהקבוצה הספציפית הזאת.
תחשבי, אם היית מגיעה עכשיו לבית משפט, והעורכי דין היו עושים
מכות עם כיסאות כתר.
כן, טרייל בי קומבט. עד שהעורך דין אחד נשאר בחיים, ואז ככה.
כן.
את יודעת מי ניצח.
בדיוק. איך תדעי אחרת?
אין,
את לא תדעי.
הוכחות, ראיות, מה פתאום?
לא יקרה.
לא.
אחר כך בהמשך היית באמת יכולה להזכיר שכירי חרב, למרבה במחיר. בהמשך, קבעו שכר מוגבל בחוק. של כמה את לוקחת, כמה יעלה השירות הזה.
אוקיי.
סוג של כזה סיבסוד, אבל לא. זה המחיר המקסימלי שמותר. בהתחלה הנציגים שהופסו, היו מוצאים להורג. אחר כך, הענישו אותם רק בקטיעת ידיים. כי זה עונש שהיה מקובל על עדות שקר.
אוקיי.
למה? כי את אומרת שהדוברת אמת. הוא אומר שהדובר אמת, אבל אלוהים מסתכל. ומי שמפסיד, אלוהים לא בצד שלו, אז הוא שיקר. זה ההיגיון. לא הגיוני?
זה הגיוני ברומא הנוצרית? בטח שזה הגיוני.
הגיוני?
הגיוני מאוד.
עכשיו, קומבט ביי טרייל התחיל כזה לדאוך במהלך המאה ה-11, ובהמשך כאילו בכלל זה נאסר. העיר... המקום הראשון בעצם שאסר את זה היה ג'נבה, ב-1056 לספירה.
יפה מצידם שהם תמיד קובעים טרנדים.
כן, נכון?
כל האמנות ג'נבה למיניהן.
יופ, אז כזה.
מאוד יפה מצידה.
בוועידת לטרנו הרביעית של הכנסייה הקתולית ב-1215 לספירה, mm-hmm. בוטל דוקרב של הדוקרב המשפטי, כן. נקרא לזה ככה, שנה לאחר מכן. האפיפיור הונריוס השלישי. הורה על אבירי המסדר הטיפטוני, mm-hmm. זה מסדר של עוד אבירים קדושים של ירושלים, היה הרבה.
היו המון.
כן.
הם גם היו עניים?
לא חקרתי אותם, את רוצה תעשי עוד פרק אבירים.
אוקיי. Okay.
אמר להם שגם אתם לא פותרים יותר סכסוכים ככה, אסור, בוטל יום ספורט.
בוטל.
כן. הכנסייה עדיין לא הצליחה להעיף את המנהג הזה לחלוטין. עדיין במקומות ספציפיים עדיין היו עושים את הדבר הזה, וזה נעלם כמעט לחלוטין רק במאה ה-16. ברחבי אירופה יש מקומות שבהם זה נעלם קודם. הדוקרב האחרון שנערך כחלק ממשפט נגיד באנגליה היה ב-1446. אבל בסקוטלנד ואירלנד עדיין המשיכו עם זה עד המאה ה-16. עכשיו.
כן.
אנגליה.
אנגליה.
על פי המשפט המקובל האנגלי, הזכות להישפט על ידי דוקרב לא הייתה נתונה למישהו אשם ברצח אם נתפס בעת ביצוע אווירה.
כאילו, את לא ממש צריכה, את יודעת, ראיות.
כן. תפסו אותך כבר על מה הפואנטה.
כן, אין טעם.
כן. עכשיו, אם ניסית להימלט מהכלא, או אם הראיות הצביעו על אשמתך ללא צל של ספק, גם אז אסור.
אוקיי.
כן, כאילו, כי אין...
כי את מראה שאת אשמה.
כן, זה רק במקרה שאי אפשר כאילו...
להחליט.
להכריע. כאילו, להכריע לחלוטין. עכשיו, נשים, גברים מעל גיל 60, קטנים ונכים...
קטינים.
קטנים. קטינים, בסדר, נו.
קטנים.
די, נו, עוד רגע 10 בלילה.
כן. נו, קטינים.
קטינים, נכים, או עיוורים.
או עיוורים.
לא יכלו להילחם בדוקרב בי טרייל.
אפשר להבין את זה.
כן, כאילו.
אפשר להבין בסך הכל. זה קצת קשה כשאתה ילד להניף חרב, או...
אז זה רק היה, המשפט שלהם היה מוכרע רק על ידי חבר מושבעים, או אם הם יכלו לבחור מישהו שילחם בשמם.
אוקיי.
כזה.
זה כזה, אבא, שומע, גנפתי מהחנות, אבל יש מצב אתה נלחם בשבילי רגע.
עכשיו, הדוקרב היה נערך בזירה מיוחדת, של כזה 60 מטר מרובע. בתחילת הדוקרב, פה אנחנו עדיין באנגליה, כן? בתחילת הדוקרב, המתמודדים נשבעו שהם לא מעורבים בכישוף.
ברור.
והחליפו כפפות ביניהם כדי לוודא שלא הוטלה כללה. ומפה הגיע הביטוי של אני זורק עליך את הכפפה. כדי להתחיל את הקרב.
אוקיי, הבנתי.
כזה.
בפרצוף שלך אין פה כללות.
כן.
בערך.
כזה. זהו.
זה הכללות?
זה הכללות. מישהו בס.
כן.
אבל היה נשאר עדיין בחיים.
כן.
ציטוט, ככה זה היה כתוב. הוצא להורג בתלייה לאלתר. חד משמעית.
כאילו, מה עדיף? למות על ידי חרב, או...
או תולים אותך.
להפסיד את הכבוד שלך, ולחכות שמחר יתלו אותך באמצע העיר.
כזה.
מקסים, מקסים בעיניי.
הולמגנג.
אהה.
סוג של דוקרב שהיה חלק מהמסורת הסקנדינבית.
אה, אוקיי.
במאה הביניים.
מגניב.
וזה היה ליישב סכסוכים כזה בין שני גברים. יש טוענים ש... זה היה באמת אחד המקורות לתרבות הדוקרב בתקופת הרנסנס. עכשיו, מקורם של הקרבות האלה, של ההולמגנג, לא יודעת, יש שם אי עם עיגול מעליה, אז אני לא בטוחה אם זה הולמגנג או הולמגלן, לא יודעת איך קוראים שוודית. לא יודעת איך קוראים שוודית. המקור של זה נעוץ במיתולוגיה הנורדית, בסאגת.
כן. בבקשה.
אגיל, זה סבבה. סקאלה גרימסונס.
בטח.
סקאלה גרימסונס.
סקאלה גרימסונס.
סקאלה בלבלה. בקיצור, מתואר שם קרב הולמגנג, בין הגיבור לאויב שלו, כמובן. ומשם זה כאילו הגיע. כמו כזה, הקטור ואכילס, בשמות קשים יותר של שוודים.
נורדים.
כזה, כן. לא, זה ספציפית שוודים. נראה לי. כן, כתוב שוודי.
לא, אמר שזה סיפור נורדי. כאילו, מיתולוגיה נורדית.
מיתולוגיה נורדית.
כן. בסדר, סקנדינבים למיניהם.
עכשיו, הם באמת יכלו לעשות הדוקרב הזה על כבוד, בעיות רכוש, החזר חוב, פיצוע על נזקים, נקמת דם גם היה קטע. אם היו מזמנים אותך להולמגנג, זה נערך בדרך כלל שבוע אחרי זה, שיהיה לך כזה זמן להכין את עצמך נפשית למוות.
להתקלח.
כן.
להסתרק.
אם מישהו לא הגיע, כאילו הבריז מהדוקרף, אז הצד השני, כאילו זה שכן הגיע, נחשב צודק.
אהה.
כן.
ואז מה עושים לזה שלא הגיע?
כלום.
לא הולכים פשוט טוחנטים דאון?
לא, לא, לא.
אוקיי.
ואז כאילו לא יודעת, לא, לא, לא כתוב מה היו עושים, אז כנראה לא עושים כלום.
אוקיי.
והקרבות בדרך כלל הסתיימו כמובן או במוות או בנחות.
כן, אמצע.
אין אמצע.
אי אפשר פשוט להגיד טוב אחי, תעייפתי בוא נצא לקפה.
לא.
או לבירה.
לא. תקשור את זה לחלשים. מכות.
אם כבר הזאת. אבל את יודעת למה זה היה גברים בעיקר. כי אישה, גם בתקופה הזאת, אם שתי נשים רבות, הן לא הולכות להרים חרבות, הן פשוט מפיצות שמועות אחת על השנייה בעיה.
לא נכון, הקודמות הלכו לריב. הפרק הזה התחיל מנשים שהולכות מכות.
כן, אבל היא דיברה על הגיל שלה. היא קראה לה שהיא בת 60. זה דרמטי.
זה דרמטי.
נאמרת לך על דברים כאילו יומיומיים, סתם, אי הסכמה, אז אני אלך להפיץ עליך שקרים, כאילו בשוק.
כן.
ועשה לך פרצופים.
אני אפגע לך מנטלית.
כן.
אני אפגע לך בכבוד דרך שקרים.
בדיוק. למה לפגוע פיזית כשאפשר לפגוע מנטלית?
זה נכון. מבינה
איזה יופי,
זה נשים. זה דרמטי יותר גם.
היא עושה כאילו, את נפצעת, ואו כאילו סתם כואב לך, או שאת מתה. אבל פה זה נשאר איתך. ואז כולם גם יודעים שזה מה שהיה.
בדיוק.
ששכבת עם השכן.
על הפנים. אל תשכבי עם השכן.
בדיוק.
דוקרב של כבוד.
כן.
בוא נבדוק מה היה קטע עם זה. בדרך כלל זה היה גברים מהמעמד הגבוה.
ברור.
לא סתם אספסוף.
למי יש כוח לזה?
לא. האספסוף לא עניין אותם כבוד, הם עסוקים בשדה.
אין להם זמן. לאכול.
כן, הם עסוקים בלגבוע ברעב. אין להם זמן לזה.
כן.
אז זה באמת התחיל בימי הביניים המאוחרים. הרנסנס והעת החדשה היו בכלל שטח פורה, נקרא לזה ככה.
השער הפורה של הדיולס.
ממש, ממש ככה. הרבה פעמים ניסו להוציא את זה מהחוק, לא הלך להם. עדיין אנשים המשיכו להתעסק ביום ספורט הזה. הם לא מגנים אותם, זה לא נחשב רצח גם. הייתי יכולה לעשות דיולס על הכל.
כן.
יש לך גם עלי אנשים מפורסמים שמתו בדיולס. אני אגיע גם אליהם.
כן.
עכשיו, בסיס של התופעה שלו, שזה התחילת העת החדשה, כזה המאה ה-17. קרבות הדוקרב גבו באמת מלא 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 קורבנות. החוקר האמריקאי איריאל רוף, קבע במאמר שכתב, שבתקופת שלטונו של הנרי הרביעי מלך צרפת, בין 1589 עד 1610, נהרגו למעלה מ-4,000 אנשים. כן, בדוקרב.
בקטנה.
והם כולם היו, רובם היו מהמעמד העליון. במהלך השלטון של לואי ה-13 בצרפת,
זה שהורידו לו את הראש, לא?
נכון, 1643 בערך, נהרגו 8,000 אנשים מהמעמד העליון.
אוקיי, אוקיי.
בדוק קרבות. בעצם זה היה כאילו ממש בלאד באף.
כן.
של דוק קרב.
מרץ דמים את הראש.
את יכולה לזמן על דוק קרב על הכל.
החלב שלי היה חמוץ, מילקמן. כזה.
לא, נגיד סתם, את רצית להזמין איזה גברת לריקוד, ומישהו הזמין אותה לפנייך, למרות שהוא ידע שאת רצית להזמין אותה לריקוד? דוק רב.
כי הכבוד נפגע.
כן. כזה.
God. טוב, מצד שני זה ברירה טבעית מה שנקרא.
עכשיו גם כאילו בארצות הברית היה לך מלא דיולס. בתקופה כן. הזאת. ים דיולס. זה כאילו היה תופעה בכל העולם.
גם המילטון מת בדיול.
נכון.
נגד אירן בר, סיר.
זה השיר.
תוכלו לראות המילטון.
יופי.
כן.
עכשיו כמובן הדיולס בהתחלה הם מתנהלים רק עם חרבות, אבל אז הגיעו פיו פיו.
פיו פיו.
כן.
ואז זה היה הרבה יותר קל, כי זה לא כבד.
לא. אבל איך קוראים לזה?
מה?
נו.
מה?
את עושה פיו באיזה שלך הדף. הנה, ההדף.
ההדף.
אז
הם
מלא פעמים היו פורקים כתפיים. תוך כדי הדיולס. ובגדול בדיול הם בדרך כלל, אם זה היה עם יריות, החוקים היו מאוד ברורים. כלומר, 1, 2, 3, יורים פעם אחת, מקווים לטוב. מה שרוצה אני מרוצה.
כן, גם כאילו שוב, המילטון, יש להם את השיר שנקרא 10 Duel Commandments.
אוקיי.
שזה כאילו ה-10 חוקים שצריכים לקרות. עכשיו, אני לא יודעת אם הם כולם, את יודעת, אחד לאחד בדיוק הזה, אבל כאילו, בין הדברים זה שכאילו צריך שיהיה רופא on site.
נכון.
אבל צריך כאילו לסובב אותו שהוא לא יראה, כי כאילו לרופא אסור לא יודעת, לראות את הדיול או משהו, כי
זה כאילו, אני לא יודעת, אני יודעת שרופא, זה היה חוק, כאילו, לא היה איזה חוק שכתוב של המדינה.
כן.
הם היו די קובעים, היה איזה סטטוס קוו כזה, והיה
חוקי
עוד
חוקי כבוד כאלה.
כן, ואז עוד כאלה שמוסיפים, נגיד היה דיול שירית רק פעם אחת, זה היה חוק, היה לך כאילו שופט לדיול, מותר לראות רק פעם אחת.
כן.
לא פגעת, לא פגעת, ביי. אוקיי?
כן, אז כאילו לפי הפלוס מינוס השיר, כי כאילו אני לא עכשיו אתחיל לחשוב עליו בעל פה, אבל צריך כאילו שיהיה לך איזשהו סגן, ששני הסגנים הולכים לדבר ביניהם, לנסות להגיע להסדר.
כן.
אם לא מגיעים להסדר, אז קובעים שעה ומקום, אחר כך כשמגיעים בשעה והמקום, מביאים את הדוקטור, אבל מסובבים אותו כדי שהוא לא יראה
ולא יסתכל.
בפועל, כן, כאילו שיהיה לו deniability, כאילו שהוא יוכל להכחיש. ואז עוד פעם שני הנציגים מטעם הדיול מנסים עוד פעם לדבר, להגיע להסכמה, ואם לא מגיעים להסכמה אז כאילו סופרים כאילו עד שלוש, ובשלוש כאילו הולכים את ילד, עומדים גב על גב, סופרים עד שלוש, מתרחקים ואז מסתובבים ויורים, שזה יקרה בדיוק באותו זמן.
אז זהו, אז זה היה באמת כל מיני חוקים, והיה באמת כאילו איזה סטטוס קוו. אז נגיד היו מקרים שבהם אף אחד לא פגע אחד בשני, יכלו להמשיך לראות עד פגיעה.
אוקיי.
היו מקרים שיורים רק פעם אחת. בעצם, כאילו, די היה מערב פרוע, למרות שלא דיברתי על דיולס במערב פרוע, כי הפרק הזה גם ככה מאוד ארוך.
אבל היה.
אבל היה, והייתי צריכה לחסוך את זה. יקטרינה הגדולה.
כן, מה שלמה?
ניסתה מאוד להעיף את כל הקטע הזה של דיולס ברוסיה.
כן.
היא לא אהבה את זה.
לא.
מה היא הייתה עושה? התחילה מלהטיל כנסות, כשהיא ראתה שזה לא עבד, הייתה שולחת אנשים לסיביר.
זה פתרון שעובד עד היום.
כן, אז זה לא עבד.
לא.
במהלך המאה ה-19, דיולס הפכו ממש כאילו לקטע בכל מקום, אבל הדיולס של הרוסים הם ממש אכזריים, זה היה בעיקר בקרב אנשי צבא, הצולה הרוסית כמובן, הם היו סופר אלימים, הם קראו, לדוקרב הרוסים קראו הרבה פעמים אופרטה.
אוקיי.
בוא נעבור על זה.
אוקיי.
זה היה מאוד 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 אלים.
אוקיי, שמח.
כן. שיטה אחת הייתה נקראת אקדח למצח.
אהה.
היו עומדים במרחק של 5-8 צעדים אחד מהשני. אקדח אחד היה טעון, והשני ריק.
רולטה רוסית.
את לא יודעת. אצל מי האקדח הטעון, אצל מי האקדח הריק. זה היה נטו על מזל. היית מוציאה רנדומלית, אחד מהנשקים.
יורה.
ויורה.
או. מאוד רולטה רוסית.
כן, כאילו עומדת עם היד. חמישה צעדים זה יחסית קרוב.
כן.
חמישה צעדים קדים.
זה כאילו אתה לא תנצל מי...
מישהו מת בוודאות.
מישהו מת, כן. אתה לא תפספס.
קנה לקנה. זה בעצם שני אקדחים שהם טעונים הפעם.
אוקיי.
עוד פעם עומדים מספר צעדים אחד מהשני, יורים לפי אות, כאילו ברגע שאומרים. במקרה הזה, שני המתמודדים מתים ברוב הפעמים.
כן, כי... כמה צעדים אחד. שניהם יורים באותו... כן, באותו זמן, שניהם כאילו... גם אם זה לוקח לך שנייה אחרי זה, אפילו אם הכדור נפלט, הסיכוי שלך להינצל מדבר כזה, גם אם ירית ראשונה.
כן. והיה עוד דוקרב, שמשום מה הם קראו לו במקור שמצאתי דוקרב אמריקאי, לא יודעת למה. זה בעיקר היה סוג של התאבדות על ידי הטלת גורל.
אוקיי.
כן, הם לא עומדים זה מול זה, אלא מטילים גורל. זורקים מטבע או דברים כאלה. מי שמפסיד צריך להתאבד תוך כמה ימים.
וואו, לפחות הם נותנים לך את כמה ימים להיפרד מהמשפחה.
כן, כאילו בדרך כלל היו עושים את זה כשאי אפשר היה לנהל דוקרב, בגלל הבדלי מעמדות למשל, מגבלות פיזיות כאלה ואחרות, שאי אפשר להגיע לפשרה, זה היה מקרים מאוד מאוד קיצוניים.
כן, אבל הם כאילו אם הם הגיעו למצב הזה, אז הם מבחינתם כאילו מישהו מת. לא אכפת להם כלום, מישהו מת.
פושקין, מכירה אחד כזה?
כן, היה.
היה. הוא נלחם במהלך חייו ב-29 דוקרבים.
וואו. זה לא ידעתי עליו.
כן.
כל הכבוד לו.
והוא נהרג.
באחד מהם.
בדוקרב האחרון שלו.
ב-29 או ב-30?
בדוקרב ה-29 או ה-30, לא יודעת. הוא נהרג ב-1837. בדוקרב עם דנטס, שהוא היה הגיס שלו, או ברדרין לו.
כן, גיס. התחתן עם אחותו, בקיצור.
כן. אז לרמנטוב, היורש שלו, כאילו נחשב היורש הספרותי שלו, נהרג גם 4 שנים לאחר מכן, גם בדיול.
וואו.
כן. והדיולס ברוסיה התחילו להיעלם באמת לקראת סוף המאה ה-19, ואז הייתה לנו את המהפכה הבולשביקית, ונעלמו הדיולס לחלוטין ברוסיה.
כן, כי די.
כן. יפן.
יפן.
לאחר קרב סגיהרה, שהתרחש ב-21 באוקטובר 1600, נוסדה השוגנות של טוקוגאווה. זוכרת? כיף חיים היה שם.
כן, השוגן היה שמח.
היה שמח. ואז בעצם התחילה תקופה של שלום וסגסוג, השלטון הפך לפאודלי, מעמד הסמוראים הפך באמת לאיזה קאסטה סגורה, אין יותר מה להילחם, אין פטרונים, לסמוראים משעמם, מה הם יעשו?
דולס.
דולס, בדיוק. אז הם היו הרבה פעמים מסתובבים, או שנגיד הופכים לרונינס, שזה כאילו סמוראי בלי פטרון.
כן, סוג של נינג'ות.
לא, אל תבלבלי, נינג'ה זה משהו אחר.
בסדר.
בקיצור, הם היו מסתובבים כזה ומחפשים ממי ללכת מכות, או היו הולכים מכות על כבוד, כי יפנים וכבוד, והיה להם כאילו את הבושידו שלהם, שזה דרך הלוחם, בתרגום ישיר, כאילו זה קוד התנהגות כזה של סמוראים. אז הם היו בונים גם כל מיני מוסדות כאלה, כאילו בתי ספר.
ללוחמה.
ללוחמה, שהם היו מלמדים בהם את הקנדו, שזה כאילו תורת החרב.
כן.
דו, זה כאילו דרך. בושי, דו, כן, דו.
דרך.
דרך. אז כן, כזה. הם היו מתאמנים שם. היה יכול לבוא, למשל, איזשהו סמוראי, למנהל בעלים של קנדו. כן. to challenge him, כזה לאתגר אותו לדיול. וכזה, אם הוא היה מפסיד, אז הוא היה מאבד את
התלמידים שלו.
לא, הוא היה הופך להיות, הוא היה חייב להפוך להיות תלמיד של מי שניצח אותו. והוא היה מקבל את הבעלות על המכון
דוג'ו שלו.
דוג'ו שלו, קנדו, כזה. כן. ואסור היה כאילו לדרוש נקמה או דברים כאלה על ההפסד הזה, זה היה חלק כאילו מה...
תפסיד בכבוד.
כן, כזה כזה.
מאוד יוגיו מצידו. עוד פעם חזרנו לאנימה.
ברור.
יוגיו.
מה זאת אומרת?
אוקיי.
כן. אז הם לא היו סתם עושים דיולס רנדומלי, בוא נלך מכות, זה היה כאילו קטטות. דיולס רציניים, עם כזה סמוראים וכבוד, ולא היה חוקים לעומת הדיולס של הכבוד.
זה כאילו, עד שאתה מפסיד.
עד שאתה מפסיד, עד שאתה נכנע, או עד שאתה מת.
אין אופציה. כן. אין אמצע. ולהיכנע זה נורא קשה, כאילו, מבחינת כבוד ואני לוחם.
בדיוק.
להיכנע זה נורא קשה.
כן, אז או שאתה נכנע ואתה הופך להיות הביץ'
של ההוא, של מי שניצח אותך.
כן, או שאתה מת בקרב.
ריין, אתה יכול לא לשתות את הקפה? אתה לא תישן בלילה. כן.
אז בוא נסתכל ככה, על איזה דיול יפני מפורסם.
בבקשה.
ססאקי קוז'ידו, ומיאמוטו מוסאשי.
אוקיי, מוכר לי.
היו חבר'ה סופר אקסטרה מגניבים כאלה. מפתים אותי פה ליין שאני ארדם ואני אישן, ואני אבוא הביתה פיאניה.
צ'ירס.
שקורה.
ברור.
קוליסטית. זה פשוט כי 22:00 עכשיו.
אני צריכה לישון טוב היום. פורט. כל פעם שאת בא, אנחנו מפתקים אותך בפורט, את מבינה? זה הסיבה היחידה שהפודקאסט ממשיך, כי את מקבלת פורט.
כן, וזה היין האדום היחיד שאני שותה. anyway, החברים האלה.
כן.
נחשבו לסייפים הכי בולטים של יפן, היו פנסים שמנסים, היו קושיות רשת של סייף.
מיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיס
קודמת.
של הפעם.
של הפעם. עבדתי בבסור בראשון, ומישהי התקשרה להזמין שלוש סשימי סלמון.
שלוש סשימי סלמון.
כן.
וואו.
ופשוט לא יכולנו שתינו להפסיק לצחוק בטלפון, כי אף אחד לא הצליחה להגיד את זה.
תראי.
על פי האגדה.
על פי האגדה.
מיאמוטו מוסאשי.
כן.
הופיע באיחור לדיול שססאקי קוג'ירו הזמין אותו אליו.
מאוד לא מכובד.
כן. כמה שעות, כאילו. הוא עמד שם וחיכה לו.
לא לעניין.
לא לעניין. הוא כמה שעות איחר. באמת כדי כזה להוריד את המוטיבציה, או לעצבן, להוציא את קוג'ירו מאיזון. הוא הגיע, מימוטו, הוא הגיע עם חרב שהוא הכין מהמשות של הסירה שלו. הוא אפילו לא טרח לבוא עם חרב אמיתית.
כן, הוא כאילו בא הכי מזלזל שלו.
כן, כן.
אל תפריע.
הוא בא להפריע לפרק.
באנו לשמוע סיפור מפורסם ביפן. פולי אמרה את זה קודם, אם היית מקשיב, היית יודע.
anyway.
כן.
קוג'ירו בא לתקוף את מיימוטו.
נכון.
עם המהלך המפורסם שלו, חתך הסנונית, זה התרגום, ככה זה תורגם, וזה צחיק אותי ברמות אחרות, וככה אנחנו נקרא לזה מעכשיו.
חתך הסנונית.
חתך הסנונית.
אוקיי.
כן, זה היה סיגנצ'ר מוב. כזה.
אוקיי.
אני אוהבת שממציאים שמות למתקפות שלהם.
מה הם יעשו חוץ מזה? היה להם משעמם בפעם, לא היה נטפליקס.
אבל הוא לא הצליח עדיין לנצח. את מיימוטו. מיימוטו ניצח. ואז כל התומכים של קוג'ירו ממש כעסו עליו, כי אמרו שהוא רימה בגלל שהוא איחר.
אוקיי.
אז הוא פשוט קפץ בחזרה לסירה שלו וברח משם. בהמשך חייו, מיימוטו מוסאשי הפך לצייר מפורסם.
מדהים. מדהים.
כן.
וואי, הוא בבא הכי מזלזל שלו.
עוד סיפור. כן. על כזה דוק רב, שגם הצחיק אותי.
כן.
היה לנו בחור, שקראו לו אנדרו אברהרד, הדוקס דה טלברט, בבחור ספרדי אנונימי.
בחור ספרדי אנונימי שכנראה לא ניצח.
בדיוק. את עושה ספוילר.
כי הוא בחור ספרדי אנונימי, ואין לו שם.
את עושה ספוילר. בכל מקרה, הם שניהם רצו להינשא לבת של הקיסר הרומאי הקדוש, מקסימיליאן השני.
אוקיי.
והם רצו להתחתן עם הבת שלו, כי הייתה כוסית, וגם קראו לה הלן. אז הם היו קוראים, קראו לסיפור הזה, הלן מטרוי המודרנית.
אהה, אוקיי. איזה שנה אנחנו?
וואלה, לא כתבתי לי.
אוקיי.
אפשר לבדוק מתי הקיסר הרומאי הקדוש מקסימיליאן השני היה בחיים.
כן, אוקיי.
אבל אני לא אעשה את זה.
לא. No.
anyway. מקסימיליאן השני אמר שוואלה, לא בא לו מלא מוות פה בשביל הבת שלו.
מי יתתה את זה עכשיו?
כן. אז הוא אמר, בוא נעשה קרב כזה. מי שיצליח להכניס את היריב שלו לתוך סק, יזכה בגברת.
זה יפה.
כן.
יצירתי.
בקיצור, הם התחילו ללכת כזה מכות, לנסות להכניס את אחד השני לתוך סק, ואחרי שהספרדי האנונימי שלנו הפסיד,
ונכנס
לתוך הסק, לקח הבחור אנדרו אברד, סחב אותו על הגב, בתוך הסק.
רומנטי.
הביא אותו למקסימיליאן.
בבקשה.
וככה הוא זכה בהלן היפה והתחתן איתה.
מדהים בעיניי.
כן.
מדהים בעיניי.
ואחרון.
הכניס בחור לסק. כן.
בהודו העתיקה הייתה לנו מסורת. שאמרה שלמות במיטה זה פזור, ממש, זה ממש בושה.
בושה, כן.
למות במיטה. ללוחמים. לוחמים לא יכולים למות.
הם צריכים למות בקרב.
בקרב, בעמידה, תוך כדי שהם עושים משהו בפנסיה שלהם, אני לא יודעת. ככה שבעצם היה דבר כזה שנקרא יודה דן.
אוקיי.
שזה בעצם מתורגם מילולית, קרב צדקה. סוג של כאילו התאבדות בהתנדבות.
כן.
הם היו הולכים לקרב במטרה למות מלכתחילה, כדי להגיד שהם מתו בקרב.
כמו לוחם.
כמו לוחם, בדיוק, ולא מתו במיטה שלהם, כמו איזה דידוליה, איזה סבא מסכן כזה, שמת מזקנה.
לא יודעת מה איתכם. אם ללכת, אז ללכת בנוחות כזה, בשנה שלי, בתוך הפוך.
כן, כאילו, אתה הלך לישון, וזהו.
כן, תנו לי אפילו יומיים כזה להשלים שעוד שנה לפני שאתם קברים אותי או משהו, כאילו. או תקברו אותי עם הפוך, זה גם בסדר.
כן, אין בעיה.
למי יש כוח עכשיו למות בקרב? זה לא נעים.
וזהו, זה היה על דיולס. אבל זה היה מרשימה. לקחתי הפעם פרק מהרשימה.
זה היה ברשימה?
כן, זה היה ברשימה. היה לנו ברשימה דו קרבס.
וואלה.
כן.
לא זכרתי את זה.
גם אני לא. נכנסתי לרשימה. לא זוכרת את הרשימה בעל פה.
אני בטוח לא זוכרת. התחלנו להקים את הרשימה הזאת שפתחנו את הפודקאסט. מי זוכר?
כן, הוא פשוט אמרתי, עשינו כזה, עשית בירים, אז בואו נדבר על דוק רב.
כן, אבל
בדילי.
לא. בדילי. אנחנו בסדר, אנחנו תמיד משלימות פרקים אחר כך.
כן. יצא לנו איזה רצף יפה כזה. יצא לנו חקלאות שהתחילה במסופוטמיה.
נכון.
מסופוטמיה.
שהתחילה במסופוטמיה.
כן. ואז דיברנו על כתב מסופוטמי.
נכון.
עברנו מכתב מסופוטמי להמצאת הכתב ומכתבים, ואז דיברנו על אנשים שמתים בדיולס בכלל מכתבים, ואז התמקדנו בדיולס, תדה!
תדה! איך קישרנו הכל בלי להתכוון בכלל?
ככה אנשים מגיעים לתיאוריות קונספירציה.
וואו, ממש. איך קישרנו את הכל
בלי לנסות בכלל.
כן, זה פרקים בהמשכים.
פרקים בהמשכים. אז אתם אמנם לא מרגישים את זה, חוץ מזה שאנחנו כל הזמן מתלוננות, שאנחנו מקליטות סופר מוקדם או סופר מאוחר.
כן.
ושאנחנו מקליטות מראש. אבל ככה אנחנו סיימנו להקליט את ה...
חודש וחצי קדימה, בגלל שהבאבי טסה להתחתן.
זה או זה או לצאת
לפגרה. למה את צריכה את זה? למדו אותה שם דברים רעים.
ילמדו אותי דברים רעים.
כן.
נכון.
לא צריכה את זה.
אבל מאוחר מדי להתחרט עכשיו. אז...
את יכולה להתחרט גם כבר אחרי שהתחתנת. אנשים עושים את זה.
זה נכון. אם נטוס להתגרש, אז זה באיסלנד גם. על הדרך כבר נעשה איסלנד בקיץ, נתגרש. שיהיה יין להשתכל. צודק. בחור חכם, לא סתם.
בקיצור, אל תיכנסו לדיולס.
לא. אנחנו...
ליטרלי תהיו חזקים, אל תמותו.
כן. אנחנו מאוד מבקשות שתדרגו אותנו באפליקציות הפודקאסטים.
כן.
ספרו עלינו לחברים.
כן.
תצטרפו לקבוצה שלנו, פייסבוק, אינסטגרם, כל הדברים שקיימים.
כן.
וזהו, ואני ופולי נפרדות עכשיו
לחודש.
עד הפרק הבא שנקליט ביחד, וגם באופן כללי אני לא אראה אותך בערך על זה נראה לי. אז זהו, בשבילכם זה רק שבוע הבא, אז נתראה שבוע הבא.
כן.
נראה אם אנחנו זוכות איך לעשות פודקאסט.
ביי.
ביי.